לכן אנחנו היום נתייחס לימים שאנחנו נמצאים בהם, כמובן עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, וננסה ככה לאחוז במה שאפשר במהלך הימים שנקראים בפי רבותינו ימים נוראים, לא בגלל הנוראיות במובן המודרני של הנוראים, בגלל שהם עליונים מאוד ומגלים את העוצמה האלוהית ואת השורש הישראלית שממנו אנחנו באים, השורש העליון, השורש האלוהי, ולכן חכמת הימים היא במדרגת הזאת. אז אנחנו נתחיל. לקחתי קטע מהשם ישמואל, הרבי מסוחצ'וב, שמדבר על התקופה הזאת, וננסה ביחד ככה לפתח את העניין. עניין עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. קודם כל, כמה ימים של תשובה יש? 10 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים? אין כבר 10 ימים, נכון? ראש השנה זה כבר יומיים, יום הכיפורים זה יום, אז מה נשאר באמצע? 7 ימים. אז למה אנחנו קוראים לזה עשרת ימי תשובה? מה? מה זה הבסוף? אבל ההתחלה הייתה גם כן צריכה להיות. אז ראש השנה גם הוא כלול בעשרת ימי תשובה? אז למה אנחנו לא מבקשים תשובה לראש השנה? בסליחה. חלק מהתהליך. כלומר, תשובה, וכאן חשוב לציין שזה לא בא, כמו שכבר הזכרנו, אבל למי שלא היה, מי שלא הייתה, לא רק במובן של תיקון אחרי חטא. תשובה זה לחזור למקור, לחזור לאמת, להשיב את האמת לגילוי שלה. כלומר, מה שבשורש חייב באיזשהו זמן להתגלות, והזמנים המיוחדים לזה הם זמנים שהם קצת מחוץ למערכת הנורמלית. למה אני אומר שהם מחוץ למערכת הנורמלית? אומר בעל מלוכות הברית הרב הורוביץ בצל הקדוש, ששנה זה בגמטריה 355, והרי אנחנו יודעים שלפי העניין של החמה זה 395 ימים, כמניין ימות החמה, אז נעלמו 10 ימים. אומר הרב הורוביץ שבעצם 10 ימים אלו שנעלמו, זה לא שנעלמו, אלא מחוץ למערכת הטבעית שאנחנו מכירים. ברוכות הבאות, פנים חדשות. וכיוון שמניין ימות החמה זה 355 ימים, 365 ימים, סליחה, ואנחנו רואים ששנה לפי מין ה' זה 355 ימים, נעלמו 10 ימים במספר הזה, בחשבון הזה, ועשרה ימים האלה שנעלמו הם בעצם עשרת ימי תשובה, שהמיוחד בימים האלו הוא שבעצם אנחנו מחוץ לגדר הטבע. לא שאנחנו מתנתקים מהטבע, אלא שאנחנו מגלים את מה שמעבר לטבע, כן, שבתוך הטבע. וזאת עבודה מאוד מאוד מעניינת, כי היא מאפשרת לנו ומכריחה אותנו בעצם בימים האלה לעשות חשבון נפש, לא רק במובן הפשוט של חשבון נפש מה עשיתי, במה אני לא כל כך טוב, אלא חשבון נפש של מאיפה אני בא, מי אני בכלל, מה אני, לא רק כבן אדם, אלא מאיפה נלקחתי, מאיפה לקחו אותי, מאיפה נוצרתי, מאיזה גוש רוחני אני בא. ולאט לאט אני לומד לדעת שאני קודם כל עם, ושהעם הזה נוצר ונברא כנשמה אלוהית, והקדוש ברוך הוא שברא את העם הזה ברא גם פרטים שיהיו חלק מהעם, ושהעם הזה בעצם הוליד זרועות, ואני חלק מהזרועות הללו, אני יד קטנה, אצבע, רגל מאותה נשמה כוללת. כשאני מבין את הדבר הזה, אז באופן טבעי אני רוצה לחזור ולגלות את המקור האמיתי שלי, וזה בעצם החיפוש של כל הימים האלה, לחפש ולמצוא את המקור שממנו הגענו לעולם, שממנו נוצרנו, ומי שיודע מאיפה הוא בא, אז הוא גם יודע לאן הוא הולך. כן, דע מאין באת ולאן אתה הולך. לא רק במובן של מאיפה הייתי ואיפה אני, כן, מה אני צריך לעשות, אלא כשאני יודע מאיפה נלקחתי, אז אני בדיוק יודע מה המשמעות של החיים שלי, מהי המשימה העיקרית שאני צריך לעשות כאן, ולא ללכת לאיבוד בימים חולפים ופשוט להתעורר בבוקר ולחיות ולראות מה הלאה. אז עניין הסרט ימי תשובה ביום הכיפורים, הנה אמרו זיכרונם לברכה במסכת סוטה דף ג', כל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו ומוליכתו לגיהנום. ככה כתוב בגמרא, שהעבירה שהאדם עובר מלפפת אותו. מה זאת אומרת מלפפת אותו? עוטפת אותו ומוליכה אותו לגיהנום. אז מצד אחד זה מאוד מפחיד, מצד שני אם העבירה מלפפת אותו, זאת אומרת שזה לא דבר ש... מה? הפוך, זה דבר שהוא רק מסביב, זה לא דבר שהוא בפנים, התוכן לא התקלקל, בסדר? וזה סוד גדול. כלומר שהעניין של החטא בעם ישראל הוא לא דבר מהותי, הוא לא נחקק בפנימיות עם ישראל, אלא הוא נספר בגדר של דבר שהוא סובב, עוטף, אבל הוא לא במהות. בלשון חז"ל, החטא בישראל הוא במקרה ולא בעצם. מה זה במקרה ולא בעצם? אין עצמיות של חטא. אין יהודי, אין ישראל, איש ישראל, אישה מישראל, שהחטא בעצם קלקל את הפנים הפנימי שלה. כן. אומרים שם באותה גמרא, שאומות העולם, אצלם החטא הוא בעצם, והטוב הוא במקרה. כן, זה קצת קשה. כן? למה? זה לא שאנחנו מבלבלים באומות העולם, אלא רק להדגיש דבר אחד, שישראל הוא פנימיות העולמות, ואומות העולם הם כמו גוף בשביל עם ישראל. במעבר בין הנפש הפנימית לבין הגוף. מה? זה משהו אחר. כשמתגלים, זה מראה פשוט שכבר היינו שם, שפשוט הלכנו לאיבוד במשך ההיסטוריה ואנחנו חוזרים למקור. כן? זה לא אומר שמישהו זר היה ופתאום החליט יום אחד להיות יהודי. בשורשו הוא כבר ישראל, אלא שבמקרה הדורות, כן, הוא יצא לאיבוד, כי מישהו התחתן עם גויה, ואז נולד ילד שהוא גוי, למרות שקוראים לו כהן, כן? ולאט לאט, אחרי כמה דורות, נשמתו תחזור למקוריותה. כן? אז בעצם, לפי הסיפה הזאת, שום גוי לא היה גוי ממש ונהיה ישראל, אלא הוא היה כבר ישראל, הלך לאיבוד, וחזר כמי שמחפש אחר עבדתו. והולכת לפניו ליום הדין. העבירה, אומרת הגמרא, הולכת לפניו ליום הדין. כלומר, לא הוא הולך, כמו בן אדם שמזמינים אותו למשפט, והוא לא הולך בעצמו, אלא הוא שולח עורך דין. כאן זה כבר לא עורך דין, זה קטגור. והקטגור הזה הוא בעצם העבירה שהאדם עבר. כלומר, לא צריכים אותך בכלל כדי להעיד על מה עשית. העבירה שעשית היא הולכת לבד, והיא אומרת, אני תוצר של פלוני בן פלוני. הוא עשה אותי, הוא ברא אותי. אני העבירה שלו. והיא, אותה עבירה, הולכת להעיד. באותה מידה, המצווה שאדם עושה, גם כן לא צריכה את האדם פיזית עצמו, אלא הולכת אותה מצווה ואומרת, אני התוצאה, אני הילד, אני הוולד של פלוני בן פלוני, שעשה אותי. נכון, יש עניין, כן, איש בחטאו יומת. כלומר, למרות שיש פסוקים אחרים שאומרים, נכון, יש מעבר בין האבא לבין הבנים, כן, אבל בסופו של דבר אומרים חז"ל איש בחטאו יומת, מתי העבירה עוברת מהאבהות, כן, לילדים, מן האבא לאמא, כשאין תיקון. מהאבא לאמא ולילדים, כשהילד ממשיך את אותו עניין, לא יוצא מהדפוס שהשאיר האבא. אבל ברגע שהילד משתנה, וכהוא זה אפילו דבר קטן מאוד, כן, הוא כבר בחר בדרך אחרת, ואז האבא זה האבא, והוא זה הוא. כלומר, יש בחירה חופשית, והיא נשארת, בסופו של דבר, בכל התהליך. פירוש, שנעשית דבוקה בו עד שנעשה חזה שלום הוא, היא והוא, כדבר אחד. למרות מה שאמרנו עכשיו, שהם שני דברים שונים, ואני חוזר ואומר שבאמת הם שני דברים שונים, מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בפסוק שחטאו ישראל. אז למה אתה קורא להם ישראל אם הם חטאו? אומרת הגמרא, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. הוא נשאר במקוריותו נקי. עכשיו, למה הוא אומר פה שבעצם העבירה נעשתה כדבר ממנו? כלומר, היא המייצגת אותו. היא עכשיו התוצר של אותו אדם. ולפי המדרגה הזאת, זווית הראייה הזאת, אז אותה עבירה, כן, היא בעצם הוא. הוא לא צריך להיות שם, היא הולכת לפניו במקומו. תשימו לב, העבירה, כן, מלשון לעבור. לעבור על מה? לעבור ממה למה? למה קוראים לזה עבירה? מה? פה נזכר באברהם אבינו, שכל העולם כולו נמצא בעבר אחד של העולם, והוא נמצא בעברו השני. כן, כמו שנאמר, מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. מה זה מעבר הנהר? זה דרך אגב שורש המילה עברי, נער עברי אנוכי, כלומר שאני נער שמסוגל להעביר את האור האלוהי למציאות הגשמית. כן, גם עובר שעובר ומעביר את האנרגיה הנשמתית ובא, כן, כתינוק חדש שמעביר את כל הכוח הזה. אותו עניין בעבירה, וזה להפך. בעבירה יצאתי מהמדרגה של מעביר ואתה הופך להיות עובר על. כלומר, ניתקת את המציאות האמיתית שלך, אתה כבר לא מעביר את האנרגיה, אתה לא כבר לא מוליך, אלא החלטת לצאת. לכן אומרת הגמרא, אין אדם עובר עבירה דווקא בלשון הזאת, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. והסברנו ששטות זה מלשון שטייה, כן? רמז לשטן. שטן זה לא מלאך, אלא זו שטייה של האדם, כמו רוקד רקדן, שוחה שחיין, שוטה שטן. כשהאותיות סמך ושין הן אותיות מתחלפות. כלומר שהשטייה זה השטן. שטן זה שאדם שוטה מדרכו, עובר מהדרך שהוא צריך להעביר אל דרך שהוא בעצם עובר על. מאחר שהעבירה מקומה בפסולת של הבריאה, כלומר מאיפה אפשר לעבור עבירה? איך נכנסה בו, כן, רוח כזאת שהאדם בסופו של דבר עובר עבירה? הסברנו את זה. ברגע שאתה משאיר וקום, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אבל איך תיכנס רוח שטות אם אתה מלא? איך שכנראה הוא התרוקן ממשהו, הוא איבד משהו בדרך, את הרוח של הקדושה, שנקראת בלשוננו רוח הקודש, ובמקום רוח הקודש יצאה והשאירה הריקנות, נכנסה רוח של שטייה. כלומר, למלא, כי היקום לא סובל ריקנות, לא סובל וקום, כן? צריך שהכל יהיה מלא תמיד. אם זה לא מלא בזה, זה מתרוקן מחלק מזה, זה מתמלא ממשהו אחר. כלומר, זאת העבודה, זה הבניין. יום אחד הרב צבי יהודה קוק רס"ל ביקש כוס מים מאחד מהתלמידים שלו, והתלמיד שלו הביא לו כוס מים, והרב אמר לו, אמרתי לך כוס מלאה. אז טוב, הוא רואה שחסר קצת, הולך התלמיד, ממלא עוד קצת מביא, הרב מסתכל, אומר לו, אמרתי לך כוס מלאה. התלמיד אומר, טוב, באמת נשאר עוד קצת. כן, הלך, מילא את הכוס, הרב מסתכל, אומר, אמרתי לך כוס מלאה. והתלמיד אומר לו, אבל אם אני ממלא עוד קצת, זה כבר... כן, ולך נפתח, חוצה. אומר לו, הרב, אתה רואה כמה פעמים צריך להבין, כמה צריך להשלים את הדברים, זה בדיוק מה שאני רוצה. שהשלמות תהיה אצלי עד מה, עד מתי, עד כדי כך שאני אוכל לגלוש החוצה ולהשפיע. אם אני לא מלא, כן, יש בי עדיין את החלקים הריקים. אז כמובן בענייני חז"ל תמיד לומדים אפילו בהנהגות של יום יום. עדיף יותר לחיות עם רב צדיק מאשר ללמוד תורה אצלו פעם בק. כלומר בהתנהגות שלו אפשר לראות הרבה יותר מבלימוד. אז מאיפה באה העבירה? מהפסולת שבבריאה, שהיא הגיהנום. הפסולת זה הגיהנום. איך יכול להיות כזה דבר שיש פסולת בבריאה? הסברנו פעם שגיהנום זה הרווח שבין מה שאני באמת לבין מה שאני עושה בפועל. לא? אם אני יואל ואני מתנהל כמו אבנר, כן? אז פער בין יואל לבין אבנר זה גיהנום. ולכן לכל אחד מאיתנו יש גיהנום אחר בין הדחאות. זה לבגוד באני הפנימי. לא לחיות לפי מה שאני במהות. כן? וההשלמה הזאת, כן? של מי שאני, לפי מה שאני חי, עד שאהיה תוכי כבריא, כן? אז בעצם אני הופך להיות אדם שלם. תוכו כברו, אז הקלימות נמצאת, ואז הגיהנום כבר איננו. במקום זה יש גן של עדן, כן? של עדינות. לא רק עדן מלשון מקום, כן? אלא של עדן, עדן זה חוכמה. זה עדינות נפש שמאפשרת לראות את המציאות כפי שהיא, באמת, ולא כפי שאני כל הזמן מחפש לראות אותה, בגלל שהמציאות הגשמית מטעה אותי. ומעצמה נמשכת שמה. כמו טבע דומם שנמשך מעצמו למטה. זאת אומרת, הדברים הם בעצם כבר לא צריכים את העבודה שלך, את הדחיפה שלך. ברגע שאדם עבר עבירה, בעצם זה מין מנגנון, כמו בומרן כזה, שעושה את העבודה בעצמו. אנחנו לא יודעים איזה נזק אנחנו גורמים, ולו אפילו בן אדם לחברו. כי כשדיברת עם אותו אדם לפני 8 שנים, בצורה לא כל כך נכונה, אותו אדם באותו יום היה בדיכאון, הוא לא הלך לעבוד. בגלל שהוא לא הלך לעבוד והייתה עבודה חשובה, סילקו אותו מהעבודה. בגלל שסילקו אותו מהעבודה, אשתו התגרשה ממנו, כי כבר לא היה יכולים לחיות בצורה כזאת. בגלל שאשתו התגרשה ממנו, הוא נפל למציאות, ואני מקצר לכם את הדרך, קשה מאוד לעשות תשובה, כי אנחנו לא יודעים מה גרמנו ולאן הדברים התפתחו. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר ביחס שלנו בין אדם לחברו הרבה יותר מאשר בין אדם למקום. במרכאות עם הקדוש ברוך הוא אפשר להסתדר. אבל בין אדם לחברו זה לא פשוט. ואי אפשר להופיע ביום הכיפורים בלי התיקון הזה שקודם להופעה ביום הכיפורים. אפילו אם אתם באים עם בגדים לבנים, זה לא עוזר. צריך קודם כל לתקן מה שהיוותנו, כן, בקשר ליחס שלנו עם האחר, ולבדוק, כן, האם קיים משהו בעניין הזה. ויש למעלה למקום שורשם. כן, היא העבירה לגיהנום. כלומר, כל הדברים נמשכים לשורשם. יש כלל כזה במציאות, שכל הדברים נמשכים לשורש. זה טבע הדברים. המים יורדים, המים קרים, האש עולה, האש חמה וכו' וכו' וכו'. אז הטוב נוטה להתחבר לשורשו, והרע נוטה, כן, לברוח מהמקור ו... עוד יותר להיות עבה יותר וגס יותר. ועיין זוהר הקדוש, פרשת ויצא, וממילא זה נעשה, היא זהו דבר אחד, נמשך אימא. כלומר, היא מושכת אותו כמו ילד שמושך את האב שלו. כן, והציב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הבעיה זה כשהבן הוא העבירה הזאת, אז האבא, שהוא האדם שעשה את העבירה, נמשך אחרי בנו או ביתו. כן? ויש סיפורים גדולים מאוד על כל העניין הזה של גדולי ישראל שהיו במקומות שעשו אותם בבתי כלא, ואחרי שהשהות שלהם בבתי הכלא הם חלמו ילדים, כן, שבאים ואומרים להם תודה. בעצם הילדים הללו היו כל העבירות של כמה וכמה אנשים שפגמו באותם מקומות. אותם צדיקים בעצם שחררו את הילדים האלה, זה בא בחלום בצורת ילד, כי במוחשי אני חייב לראות דברים שדומים למציאות שאני מכיר אותה, רק שמי שיודע לתרגם חלומות יודע בדיוק מה זה הילדים הללו. ולכן כשחולמים על ילדים, זה לאו דווקא מדבר על הילדים שאתם חולמים עליהם, אלא על תוצאות של מעשים שעשיתם, שגם הם נקראים ילדים מלשון הולדה, שיצאו מכם אותם דברים. אך על ידי תשובה, כאן יש חידוש, תשובה אף על פי שעדיין איננה כל כך נאום כדי ליבה. כלומר, תשובה בסיסית, תשובה ראשונה, תשובה נמוכה, אפילו שהיא לא מעומק הלב. למדנו שיש שתי דרגות בתשובה, הדרגה הנמוכה והדרגה העליונה. בשם השם, שתי המדרגות מופיעות כאן. זאת התשובה הנמוכה וזו התשובה העליונה. היא תחתונה שבשם השם והיא עליונה שבשם השם. מה ההבדל ביניהם? זאת תשובה מיראה, מפחד לקבל עונשים. הנמוכה. וזו התשובה העליונה, היא נקראת בעצם עולם הבא, מדרגה עליונה, והתשובה הזאת היא תשובה מאהבה. כבר לא תשובה בגלל שאתה פוחד למי לקבל מכות, אלא אתה כואב לנזק שגרמת באי סיווי נשכה לעולם בגלל המעשה שעשית. כלומר, אתה הפנמת, נרגשת שזיעזעת את היקום כולו בדבר הקטן הזה שנראה לך קטן. כשאתה מעמיד בדברים, התשובה הזאת מחזירה אותך למקור העליון. דרך אגב, זה יום הכיפורים. כאן אנחנו נמצאים ביום הכיפורים. מדרגה שנקראת עולם הבא. לא להתבלבל, עולם הבא זה לא עולם שיהיה בעתיד, אלא עולם שהוא בהווה. עובדה אומרים עולם הבא, עולם שבא. כלומר איפה הוא? במדרגה של מודעות פנימית יותר. אבל הוא כאן. עולם שבא כל רגע וכל רגע. אז אם אתה עולה למדרגה הזאת, אתה פתאום נחשף לאותו עולם. אם אתה תמיד מתחת למדרגה, אתה תהיה תמיד רק במציאות העולם הזה, ולא תראה מה הולך מעבר, כן, לדברים הפנימיים. כך רואים בעצם כשמסתכלים על בן אדם, או רק את החלק החיצוני שלו, כמו רוב האנשים, או את החלק הפנימי שלו מיד, ומגלים מי הוא, כן, לאנשים שיש להם כבר עיניים, חודרות עיניים אלוקיות. אבל, למרות זאת, חלק מהתשובה הוא כבר תשובה. אפילו ירהור תשובה הוא כבר תשובה. ולכן אפילו התשובה הנמוכה, הקטנה, מכל מקום, על כל פנים נעשה פירוד בין הדבקים. מה היא גורמת? להפריד בין החטא שהיה עוטף אותי לביני. כלומר, אין מסביבי כבר קליפה. קליפה, כשמה כן, היא לא מאפשרת לי לראות את המציאות האמיתית, כי היא קליפה. ולכן כשאני מסיר את הקליפה על ידי התשובה, אפילו התשובה הנמוכה ביותר, אני פתאום רואה את המציאות האמיתית. קודם כל, את הזהות האמיתית שלי, אני מגלה מי אני. עד עכשיו, היה נדמה לי שהקליפה היא האמת. כמו שכשאתה מסתכל על אגוז, אתה חושב שהאגוז זה מה שאתה רואה. זה לא נכון. זה קליפת האגוז. האגוז הוא בפנים. וכשאתה פותח את האגוז ויורד פנימה, אז אתה מגלה באמת את האגוז, את הפרי, ואת הקליפה של הפרי. ואיננה עוד דבוקה בו. לכן העבירה כבר מתנתקת, היא כבר לא דבוקה בו. וזה חוזר למה שאמרנו למעלה, שבעצם העבירה לא דבוקה במהות, אלא היא רק חיצונית. ועובדה שתשובה, אפילו הקטנה שבתשובות, יש בה את הכוח להפריד, לנתק. אם זה היה דבוק ממש בשורש, כן? אז לא היה יכול, אין עניין של תשובה פה, אין עניין של כפרה, אין עניין של שום דבר, שום תיקון כבר לא מועיל. אבל עצם העובדה שהדבר לא דבוק בי במהות, אז כל תשובה באה ומנתקת, מפרידה. כן, כי הרב פה אמר דבק בו, לכן אני מסתמש במילים של הרב.
אותו רעיון,
אבל הגמרא אומרת מלפף אותו. כלומר, עוטפת אותו. כן, 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 בוודאי. יש הבדל ברמות. לפי חומרת החטא, עוד פעם, חטא, החטאה, ולפי חומרת ההחטאות בחיים שלי, מהמטרה האמיתית, הופתעתי, אז החטא, חד ושלום, דבוק ביותר, או פחות. וקשה להתנתק מחטאים שלומים יותר, הרבה יותר מחטאים אחרים. כן.
תשובה,
עושה את התשובה.
אז בעצם
הדין
הוא על העבירה?
אז העבירה כבר בעצם מתנתקת ממנו, ובמרכאות אם אני אמשיך ברעיון הציורי, כשהיא תופיע, יגידו לך מאיפה באת, לא יודע, התנתקתי כבר מהשורש, אני כבר לא יודעת מי עשה אותי בכלל, כבר לא שלחת לאותו אדם. כן אומר הרמב״ם, בלכות תשובה, הוא כבר כביכול לא אותו אחד. אז יפה מאוד. יש בעיות כאלה, כן, חז ושלום אדם שרצח. הוא אמנם חזר בתשובה, אבל אני רצח עדיין מת. אז זה טוב ויפה, עשית התשובה, הכל, אבל מה עם המת? המת עדיין מת. אז יש פה איזה מין סתירה, אי סיבוי משקל במציאות. אז מה עושים? יש סיכון. התיקון הוא שגם זה שהרג ימות. כלומר, מכבדים את התשובה שלו, סולחים לו, אבל הוא צריך למות, זה הכפרה. וכאן אני מכניס... כן, אני מכניס עכשיו רובד אחר, שהרבה מתבלבלים בו, תשובה וכפרה. זה אותו דבר. יש תשובה, אבל יום הכיפורים מחפר, ויש תשובה שיום הכיפורים לא מחפר. וזה צריך להבין שכפרה זה לא תלוי בכלל בתשובה. כלומר, זה תלוי, אבל... זה עוד משהו אחר. הכפרה זה משהו אחר לחלוטין. אז יכול להיות בהחלט מציאות כזאת שאדם עשה עבירה ונסלח לו בגלל שהוא עשה תשובה, אבל ייסורים רק יחפרו לו, או גרוע מכך, מיתתו כפרתו. חז ושלום.
זה לא רצח?
זה משהו אחר, זה כבר לא הרג. כן? זה כבר עניין, זה לא רצח. כן? אם כך את כל חיילי צה"ל רוצחים, חד ושלום. כן, אנחנו פה הפוך, זה הופך להיות מצווה. כן, הקם להורגך, כן להורגו. מה?
אבל אתה אומר שכל סוג של איסורים הוא
מצווה זה סוג של חברה? אין שום דבר אחר. אין לנו אלוהים מעניש בשביל העניש. אין דבר כזה. עונש בשביל העונש. כל מציאות של עונש, תתרגמי את זה באיסורים או במה שאת רוצה, זה תיקון. אין לנו משהו אחר אלא תיקון. יש לו הרבה תיקונים, כן. לאו דווקא. תלוי מהו. תלוי מהו. יש אנשים שהם כל כך גדולים שהאיסורים שהם עוברים זה בשביל עם ישראל. יש גם דבר כזה. בסדר, נשמה כוללת.
אם אנחנו באים ללום הסיפור הזה, אנחנו לא יודעים בהכרח על מה אנחנו מבקשים לך. זאת אומרת,
יפשפש במעטב. לכן זאת המצווה, יפשפש, תחשבי, צריך לשבת. יש לנו כמה ימים, כן? לא הרבה. תשבי ותחשבי. תחשבי טוב, טוב, טוב. קודם כל במעגל הקטן שלך, את ואת. אחרי זה את והוא. אחרי זה את והילדים. אחרי זה את זה השכן. אחרי זה את, או לא הבא השכן, זה האמא, זה האבא, וכו' וכו' וכו'. כן, וצריך להיזהר מאוד, ומיד מיד מיד, או להרים טלפון, או לשלוח מכתב, והכי טוב לדבר, כן, ולהגיד את הדברים, לומר את הדברים, לא להתבייש.
מה
עושה
המשפטה?
אומקה דליבה, למה לזה? תלוי למה, אני לא יודע איזה עזרה. כן, ומיליארדים ומיליארדים של אפשרויות. כן, יש אחד שגנב בצהל, במשך כל השירות הצבאי, כן, הוא לא גנב, הוא השלים ציוד. כן, אבל הוא גנב. הוא גנב במשך כמה שנים, וגם אפילו מחר, והחליק לחברים. אז איך הוא יעשה תשובה על דבר כזה? כן, אז הוא צריך, אחרי, נגיד הוא בגיל 40 עכשיו, כן, אז הוא צריך לתרום לאגודה למען החייל, כן, כל החיים שלו, וכן, נחזיר. פעם בא מישהו לרב, כן, במכון, זה מכון נעים, ואישה אחת, שהייתה עובדת בבית מלון, ואומרת לרב, כבוד הרב, אני גנבתי במשך כמה שנים מגבות, סבונים, וכל מיני דברים, לבית מלון, מה אני יכולה לעשות עכשיו? אז הוא אמר, אתה עשית צ'ק, תלכי לבעל המלון, תחזיר לו, צ'ק גדול מאוד, רציני, שעשה את החשבון בערך, ואמרו לו, אני מחזירה לך את כל מה שלקחתי. כן? אבל לא פשוט. זה נקרא המצווה הבאה בעבירה. כן? אנחנו לא בגישה הזאת, כן? אנחנו לא גונבים מאחדים כדי לתת לאחרים. בסדר?
אתה מדבר על כל העבירות שנעשו מאז?
אני לא יודע. לא, יש גם מצוות באופן הרבה יותר דק. רבי חיים ויטל, עליו השלום, חזר לעולם הזה בגלגול, רק בגלל שכשהוא היה בגיל הזה, כן, הוא היה בועל קצת בחזה של אמא שלו. בגלל זה הוא חזר בגלגול. כל אחד והמדרגה שלו.
זה לא ניתן לנסות את הפסוס במחשבות על העבר שלנו.
אפשר, אפשר על העבר, בין בגלגול זה, בין בגלגולים אחרים. את תגידי את זה בלי לעשות אפילו חשבון ביום הכיפורי, זה כתוב במחזור. על חצי חתנו וזה, על חצי חתנו וסגר, על חצי חתנו וזה, על חצי חתנו וזה, ילדים ולא ילדים, על חצי חתנו. יום הכיפורים זה יום תשובה? כלומר, אם אני מגיע לפני, עם הניקיון הראוי והרצוי, ולא מחכה לרגע האחרון, עדיף. כי איך אני עושה בזמן הנעילה, שעוד לא ביקשתי, כן, סליחה מהשכנה שלי. אז מה שווה יום הכיפורים מסביבי? הרי אנחנו לא עושים כרבי מאיר בגמרא, שאומר שעיצומו של יום מכפר אפילו לא עשה תשובה. בין כך ובין כך, כן, מתכפר להם. לא. להלכה, לפי הרמב״ם, אם לא עשית תשובה בין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. תשאר בבית, אל תלך לבית כנסת, חבל על הזמן. לכן, צריך לתקן מה שפגענו בין אדם לחברו. ולא סתם אני אומר את זה, כי זה החטא שבגללו יצאנו לגלות. בגלל שנאת חינם ובגלל אהבת חינם חזרנו לארץ ישראל. אז אנחנו לא רוצים עוד פעם לחזור. אז כל דבר קטן שאפילו נראה בעינינו כקטן, כן, צריך ממש לדייק ולבדוק את הדברים. ואיננה עוד דבוקה בו, אלא כן מכסה בלבד, או מכסה, כן? כלומר, קליפה, עטיפה. שלא נותנת לי לראות את האור כמו שצריך לראות אותו. וזה בעצם לפעמים כל החיים חז ושלום. לא הוא כלפי עצמו ולא כלפי חוץ. כן, לא לגלות כלום. הוא סגור בתוך מציאות קליפתית של עצמו. סוגר אותו, החלוטין. הוא נמצא במעשר. אז אנחנו מברכים בבוקר, מתיר אסורים. במובן האמיתי. פוקח עיוורים, במובן הפנימי, זוקף כפופים, שאתה כבר לא כמו, כן, חולה. וכל הברכות של הבוקר זה לא סתם בפסט, גם בפסט, אבל גם לפי הרמז והשאות. צריך להבין, כן, הנותן לשכבי בינה להבחין איפה היום, איפה הלילה. כל החיים שלנו אנחנו לא יודעים איפה הטוב, איפה הרע. כן? אז אם הוא נותן לשכבי, כן, לתרנגול, על אחת כמה וכמה, שאני צריך להיות ברדת וכו' וכו'. כמו שכתוב, ותחסנו, כן, כלימתנו. החלימה שלנו, הבושה שלנו מחסה. ומה זה הכיסוי הזה? חז ושלום, אתם זוכרים את אותו פסוק שמדבר על מישהו שמחסה משהו? כן, המלט. יד על כיה. מלחמה לשם בעמלט מדור דור. כלומר, מה זה הכיסוי? אני עכשיו מצייר לכם מה הכיסוי הזה עושה. הוא פשוט מפריד את שם השם לשניים חז ושלום. כלומר, יש שירות בין העולם הפנימי לבין העולם המגולה שלי. ובמקום שיהיה השם אחד בשמו אחד, אז כאילו יש הבדלה ושתי אלוקויות. אחת שהיא במימד הגשמי, ואחת שהיא במימד הרוחני, ושתי הרשויות נלחמות זו בזו. כאילו יש שני אלוהים אחד ושני. עבודה זרה, כפירה, הכל נכנס בזה. כל זה בגלל שאתה לא פתוח שיש מכסה שמכסה בין אחד לשני. מתי אנחנו תוקעים בשופר? בכסף, ביום חגנו. כן? בין כסף לעשור. תשימו לב, זה הכל רמזים. בין הזמן שהלבנה הייתה מחוסה, אבל בזמן שגם אתה אולי לא הבנת כלום, לעשור שאתה הופך להיות עשר. בין כסף לעשור. צריך העבודה רצינית באמצע. בוודאי. כמה אלוהות הוא יכול לגלות, כמה הוא יכול להשפיע, כמה הוא מושפע, וכו'. הרבה אנשים חיים לא את החיים שלהם. אז זה יש ברכה מיוחדת, מרצון שלא ניגע לריק. אנשים יודעים לריק הזה שלהם. וכמו אחד בא פעם ועשה ציור במשך 3 שנים, הוא בא להראות לי את הציור, אמרתי לי, עם כל הכבוד, אני יודע כמה זמן עברת על זה, אבל אני לא אוהב את זה בכלל. אמרתי, אבל 3 שנים עברתי על זה. כן, זה לא יפה. מה זה משנה? אז נכון שיש גם כן מאמץ, ויש חלק על המאמץ הזה, אבל אם ידעת שלא במקום הנכון, אז מה עשית? כן. חזית עליך. נכון. זה היה להמחיס. כן? אבל בעניין האמיתי, הקדוש ברוך הוא לא מדבר על עניין של יחס כזה או אחר מדומה, אלא על מה היית ומה עשית ממה שהיית. והטעם שעל כל פנים מועילה לזה תשובה. אז איך זה שתשובה, ההמצאה הזאת, החידוש הזה, כן, מועיל? כבר התגדנו באשר תעלומות לב אינו יודע אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. ומלאך המשחית שנברא מן העבירה אינו יודע רק מה שבגלוי. עוד פעם, אותו עניין חוזר. המלאך הרע במרכאות רואה רק מה שגלוי, הוא לא רואה מה שבפנים. ולכן תעלומות כל לב, אפילו רעיון, היגיון, כן? היגיון ליבי, מחשבה באלמה, של תשובה, אפילו היא כבר יש בכוח, כן, להתקבל. אפילו שעוד לא התחלת לעשות שום דבר בפועל. אומר הרב קוק, אפילו אתה באמצע החטא, אתה מתחרט. כשאתה באמצע לעשות את החטא, אפילו שמה, כן, יש לך כבר תשובה. אחת מהעמדות של התשובה זה הבושה. דרך אגב, בושת ותשובה זה אותו דבר. כלומר, תראה שאתה מרגיש בושה, אתה כבר בתהליך של תשובה. אם אתה משקר, וכשאתה משקר אתה מתבייש, זה כבר סימן טוב, אתה נקי. אבל אם התרגלת כבר לשקר, ואתה כבר לא מתבייש מזה, כן יש לך בעיה. הדבר כבר נתפס יותר. ועל כן, תשובה בגלוי, אף שאיננה כל כך נאום כדליבה, מסירה את מלאך המשחית ולמעלה. כלומר, אם התשובה כבר התגלתה, ואפילו קטנה שבתשובות, זה כבר מסלק את אותו מלאך רע. שמה? נרהור תשובה. כן. נכון, אבל יש כלל. מי שאומר וחושב שבתהליך הזה בלבד הוא כבר מסיל את עצמו, כן? זה לא תשובה גמורה. אז מי שאומר, אכתה ועשו, אכתה ועשו, אין מספיקים לידו לעשות תשובה. כלומר, זאת לא תשובה אמיתית. אתה אומר בגלל שכתוב, אבל אתה לא שכלל עם זה.
אני לא מדברת על
הכתב
השיעור.
זה לא מתעלם. זה לא מתעלם. זה חלק מהתשובה. אחרי זה באים הדברים בהדרגתיים. עוד פעם, אנחנו ביהדות, והדברים הם הדרגתיים. כל דבר שאתה רוצה בבלוק אחד, בפעם אחת, זה לא אמיתי. הדברים הם הדרגתיים. יותר ויותר חודרים פנימה. גם בתשובה, אתה חושבת שכבר סיימת עם אותו סכן שהייתה לך בעיה, היא יכולה להיות ברובד אחד. ואם תעמיקי יותר, יש עוד משהו לתקן. ואם תעמיקי עוד יותר, יש עוד משהו לתקן. כלומר, את לא יכולה לצלוט על הכל. נכון, נכון. לכן התשובה היא אינסופית. כי היא חזרה מתמדת של כל היקום למי שברא, למי שאמר והיה העולם. לכן זה אינסופית. כי הוא אינסופית. התשובה שלנו היא אינסופית.
מנוחה
אין גם כן. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בשביל. אין מנוחה. מי שרוצה מנוחה, אין. לא כאן ולא שם. חבל אפילו על מי שמתאבד, אין כלום, אין מנוחות כאן. למרות שכתוב פה נח, פה נח, פה נח. כן? אפילו נח, 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 נח. הוא מאומן. הוא לא נח. אף אחד לא נח. הוא מזמין את כולם בראש השנה, הם באים אליו, הוא ממשיך לעבוד אפילו שם, כמו שהוא אומר, בחסידים שלו. כן, המנוחה זה דרך העבודה. זאת לא מנוחה כמו שאנחנו מבינים אותה. זה לא מנוחה. זה לא מנוחה. אני עובד בשבת הרבה יותר מבימות החול. תראו, אין לי קול אפילו. משהו אחר. משהו אחר. זה נקרא במנוחה, אבל אני לא מתרגם את זה למנוחה שאנחנו מכירים כאן. תשכחו מהמנוחות הללו. על זה היא שאלה. כן? אבל יש מנוחה אקטיבית. מנוחה של עשייה רוחנית, כן. זה מנוחה גדולה. אני נח בשבת למרות שאני עובד קשה. ואני מקבל מזה, כן, נחת רוח. זאת המנוחה האמיתית. בסדר? אבל זה נכון, כן? אז המנוחה לא כמו שאנחנו אומרים, כן, את הפרניינטה הזה, לא לעשות כלום. זה לא מנוחה של יהודים. כן? זאת מנוחה אחרת, אין דבר כזה. אני דרך אגב, אני אולי צריך לברך על זה, אף פעם לא הצלחתי לנוח במנוחות כאלה. כן, כל פעם שהייתי באיזה בית מלון או בנופש או משהו כזה, אני רק דואג על כל הזמן שאני מבזבז. קצת קשה דרך אגב לכל הסובבים, אבל גם על זה אני צריך לעשות תשובה. אבל אני אומר את זה באמת, אני יודעת את זה, כן, ככנות, שאני לא נח. אני לא נח, אני לא מצליח להירגע לשום דבר, אני לא שוכח כלום, הפוך. כן, יש לי מין הרגשה שבזבזתי חודשים וימים ושנים. כן, שאני צריך להשלים את זה, ואז אחרי זה אני עוד בדיכאון יותר, בלגן שלם. אפילו על יומיים אני מדבר, כן? כי אף פעם לא הלכתי יותר מזה. כן? אבל גם על זה יש עניין. כנראה שיש סוגים של אנשים, כן.
איזושהי
מנוחה של הסנטימיות
הפער
בין המיד ואחות, אבל בעצם בסנטימיות הפער הזה יש
יותר
עבודה. כן,
אבל
זאת המנוחה האמיתית. בתוך עבודה יש יותר...
בדיוק,
בדיוק.
העשייה הזאת,
כן.
אבל
זה
בעיות
סיפורת
שואלים
מי ינוע ומי... מה זה אותו דבר, זה המנוחה, כן, מנוחת הנפש, זה מנוחת הגוף, אבל האמיתית, מנוחה של עשייה. כן, בדיוק, בדיוק. זאת מנוחת עולמית, מנוחת היא עשייה מתמדת. חיי עולם, מנוחת, בגלל שזה המובן האמיתי. כן, איך, למה קוראים לחתן חתן? שנותן נחת לכלה. הוא אמור לתת נחת לכלה. ולכן אם הוא לא נותן לה נחת... נכון, נכון. זה מנוחה גוית. נכון. מנוחה שהיא לא חייבת ליהדות בכלל. וינח ביום השביעי. את חושבת את הקביל ברוך הוא לא עושה כלום? הרי הגמרא אומרת, מה הוא עושה מאז שהוא ברא את העולם? מזווק זיווגים. מה זה אומר מזווק זיווגים? הוא יזריך אותך כל החיים שלך, לא רק למצוא את בעלך, אלא לדעת מי יהיה החברה שלך, מי יהיה המורה שלך, איפה תלמדי, מי יהיה התלמיד שלך, זה זיווגים, זה כל החיבורים בין כולם, בין כל המדרגות, איזה ספר תפתחי, זה נקרא זיווג. איזה שורה תקראי, זה נקרא זיווג. וכו' וכו' וכו'. אז הקב"ה ברוך הוא, אני מבטיח לכם שהוא לא שובד בכלל. מה? כן, הוא, כן. מה זאת אומרת, הוא ויינח ביום השביעי? אז מה זה אומר? שזאת העבודה הרצינית, ומי עושה אותה? אנחנו. כלומר, אנחנו בשבת שלו. הרי כשהוא שבת התחלנו לעבוד. זה 6,000 שנה שאנחנו נמצאים בתוכם של השבת שלו. אנחנו גוי שבת של הקב"ה ברוך הוא, שאמרנו בראש השנה. כן. גם השם העביר חטאתך לא תמות. ברגע שהאדם עשה את התהליך הזה של התשובה, אז החטא שלו כבר עבר ולא ימות. מה זה לא ימות? הרי רשע נקרא מת, אפילו שהוא חי. למה הוא נקרא מת? בגלל שבזמן הרשע אמרנו שהרוח יצאת ממנו, נכון? אם לא, לא היה מקום לרוח שטות כדי לחטוף. אז מה שיצא ממנו זה בעצם מהרוח ומעלה. אלו מדרגות יש מן הרוח ומעלה? רוח, נשמה, חיה ויחידה. מה נשאר אצלו? רק הנפש. אז הנפש זה רק החיות המינימלית של האדם. ולצערנו איתה הוא עושה את כל השטויות. נפש כי תחטא. הוא מעלה מעל. נפש. לא כתוב רוח כי תחטא. כלומר, הרוח מסתלקת ואיתה כל המדרגות העליונות ממנה. כמו שאנחנו אומרים לפני שולחים ניסון, בידך עשית רוחי. כלומר, רוחי ומעלה. רוחי נשמתי, חייתי, יחידתי. כן? כל זה הולך. נפש זה חלק מהנשמה, אבל החלק שמלובש בדם. ונאפשר לנו לפי. כמו נפש בהמית. החלק הפנימי לעולם לא חוטף. שום פגם. צלקות. לא. רק העטיפה של הנשמה. כן. אם לא, לא הייתי יכולה להגיד בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תורה. היה שקר. אז מה שמסביב זה נקרא בלשון חז"ל צלם, כן? אבל אני לא רוצה להיכנס כי זה כבר מדרגות שבקבלה, אבל על כל פנים, רק באופן הכי פשוט, העטיפה החיצונית מקבלת מכות, כן? הפח נסבר כמו ברכב, ואנחנו נמלטנו, כן? ברוך השם. זה יהיה רק עניינים של פח, של פח החוץ, כן? אז זה החלק החיצוני. אז לא תמות, כלומר אתה הופך להיות בעצם צדיק, כי צדיק נקרא חי. אפילו במיטתם צדיקים קוראים חיים. אלא? למרות שהמתים, אפילו בחייהם קוראים מתים, כן, הפוך מהצדיקים שאפילו במיטתם קוראים חיים. כמו שאומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת. מה זה לא מת? מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. מה זאת אומרת זרעו בחיים? הנה. כל מה שאנחנו עושים פה זה יעקב. כן, אז גם הוא בחיים. אבל אדם שלא השאיר כלום בעולם, חז ושלום, וגרם נזק, כן, אז הוא חז ושלום נקרא מת. תשימו לב שמת זה הפך מתם, תם ושלם. ומת זה דבר שאין כבר שלמות. זה הפוך. כמו שפרק הזוהר הקדוש, שהעביר את המקטרד מלעמוד לפניו. אין כבר מקטרד. כן, שולחים אותו הביתה. כמו למעלה, כן למטה. ועל כל פנים מסלקת את החיבור שבין העבירה לאדם. אז יש כבר ניתוק בין האדם לבין העבירה שלו. ולכן הוא חשוף בפעם הראשונה לעצמו. החשיפה הזאת היא גם כן באה בד בבד עם חולשה. למה? כי הוא חשוף. כלומר, כשהתנקית, אתה עדיין עדין. והעדינות הזאת יכולה עוד פעם להזמין דברים לא כל כך טובים. זה כמו אדם שהיה חולה, כן, והתנקה מכל מיני מחלות, אבל הוא עדיין חלש מאוד. אז כל חייטת קטן יכול להיכנס שוב, חז ושלום. יש לכם דוגמה לדבר הזה בחגים שלנו? כשאנחנו יוצאים מיום הכיפורים, אנחנו מיד נכנסים לחג הסוכות כדי לשמור אותנו. כן? זה נקרא ראי בשלם סוכו ומעונתו בציון, לשמור עלינו מהחשיפה הזאת שגרמה לנו יום הכיפורים, שנגרם לנו ביום הכיפורים. יום הכיפורים מנקה אותנו כל כך שאנחנו ממש חשופים, אנחנו בוכים, אנחנו פתאום עדינים לכל דבר, רגישים לכל דבר, ככה לפחות צריך לצאת מיום הכיפורים. ואז אתה גם כן חשוף, אבל ברוך השם אתה מתחיל מיד לטפל בסוכה. לכן בנושא יום הכיפורים יש סעודת מצווה עם מפה לבנה, כתנרות, וממש סעודת מצווה, וזה יוצאים כבר מיום הכיפורים ומתחילים במצווה. לכן חג הסוכות נקרא ראשון, כן, לעבירות. כלומר, אי אפשר לעבור עבירה לפני זה. למה? בגלל שאתה כל כך עסוק בקניית הלולב, בעשיית הסוכה, בארבעת המינים, שאין לך זמן בכלל. אף שעדיין אינה מתחלקת לגמרי. כל זה עוד לא דיברנו על תשובה אמיתית, פנימית. ולמרות זאת תראו כמה זה גורם, כמה זה עוזר. בעוד שמרגשת עדיין, כן, איננו נרצה למעלה, אבל על כל פנים אין בכוחה עוד להיות עומדת ומתפרגת למעלה. וכן למטה לעשות לי והוא דבר אחד, אין דבר לא דבר אחד. הוא מנותק ממנה, היא מנותקת ממנו. כמו שכתוב ברמז, בין לוט לבין אברהם אבינו. כן, איך אומר אברהם ללוט? היפרד נא מעליי. אם הימין ואשמאי לה, ועם השמאל ואימינה. כלומר, תעשה לי טובה, אתה לוט. מה זה לוט בעברית? מסך. אתה מבדיע, אני לא יכול לראות את האור. אז יפרד נע מעליי. אם תלך לצד שמאלה, אני הולך ימינה. אם תלך ימינה, אני הולך שמאלה. יפרד נע, נע, נון א', נון 50, א' 1. 51 יום, מראש חודש אלול עד שמיני עצרת. כן? 51 יום בול. שבעצם כל התהליך הזה זה היפרד מה? הסרת הלוט. כמובן שניתן להעמיק, אבל אין לנו זמן. מה זה שמאל וימין? כן, אם תלך יותר ימין, אני הולך שמאל, אז אם תלך שמאל, אני הולך ימינה. כן? אני רק נותן לכם רמז, ימין זה חסד, ושמאל זה גבורה ודין. ויש שם שיעור גדול. כנסת ישראל בעצם טהורל. שמתם לב את המילה פה, מניעת המפתח בעצם. עצמות הנפש הישראלית היא טהורה. נולדנו, נבראנו בצורה כזאת. אין מה לעשות, אין שינוי בדבר הזה. עצם עצמותנו טהורה. ואין לה דיבוק עצמי לכוחות חיצוניים. לכן קוראים בתורת הסוד, בתורת החסידות, לכל הקליפות, לכל העבירות, לכל הפגמים, חיצוניים. זה שם כולל של כל הדברים שהם לא בפנים, הם בחוץ. דרך אגב, חוץ מלשון חציצה. כל מה שחוסף ולא מאפשר לראות, כן, את הפנים, את הפנים. בבית המקדש היה לחם הפנים, שהיה מגלה פנימיות היחס בינינו לבין הבורא. וצריך לחזור ליחס הזה, לגלות את היחס הזה. כמה שאנחנו רחוקים מהיחס הזה, אז חז ושלום זה חיצוני. יש אנשים שנמשכים כל החיים שלהם לחיצוני. וכל התיקון שלנו זה לחזור לפנימיות של כל דבר ודבר. לא מתקנים שום דבר, רק מורידים את מה שמפריע. זה התיקון. הכל נמצא גם. הקדוש ברוך הוא כבר בא, ירד לעולם הזה, נתן לנו כבר את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. מה יש לי לעשות? פשוט, עוונותינו היו מבדילים בינינו לבינך. אז בוא נסיר את כל מה שמפריע, נגלה את מה שכבר יהיה עכשיו. הרי הנשמה שלך היא פה, נכון? היא רק מחכה, תגלו אותי, תגלו אותי. תגלה אותי, תוציא אותי לאור, נמאס לי כבר מכל החציצות האלה, אני כבר לא רואה. תדמיין לעצמך שאת באיזה מין חדר, שאת כל הזמן מורידה עוד מסך, וזה כמו בצל, גלדי בצלים, אלפים ואלפים. ואת אומר, ריבונו של עולם, מתי אני כבר אגיע לראות את ה... לפתוח. מה? לא נשאר כלום, לפי תורת הקבלה אפשר לשנות את הכוס, לא נשאר שום דבר. מה? לא נכון, לא נכון, לא נכון. יכול להיות שזה חטאים דומים בקומה אחרת, אבל לא לאותם חטאים. אנחנו מתקדמים והעולם מתקדם, וברוך השם, אפילו אומות העולם מתקדמות. תראו את הזמן שלנו היום בערך או ביחס למה שהיה לפני 400-500 שנה בימי הביניים, השם עצמו. כן, הייתי יוצאת מהיישוב שלך, כן, היו חוסים אותך בדרך וקוראים אותך לגזרים. היום אפשר להיכנס עם ברכון למלא מדינות בעולם. יש עולם מתוקן יותר ויותר. אז העולם הולך ומתקן, צריך להיות אקטיבי.
אבל העבירה שמסתובבת בעולם.
כן. חיצונית. נכון. נכון, היא לא אמיתית. בוודאי
שמיתית.
בוודאי. לכן צריך להגדיר את הפנימיות כדי לעזר. פשוט מאוד. מה זה להגדיר את הפנימיות? לגלות את הפנימיות. אם אני לא מגלה את הפנימיות, אין איזון. כי מי קובע? רק מה שאתה רואה בחוץ, רק החיצוני. אם כל מה שאני רואה בחיים שלי זה כיסוי ראש, כיפות, מכנסיים וחולצות, אז מה אני אגיד? היום ראיתי חולצה אדומה. כן? לא, נכון. אבל אם אני מגלה את התוכן של מי שיש לי עסק איתו, ואני מגלה את הפנים שלו, כן, החיצוני כבר כמעט לא קובע. היום קובעים מי אתה לפי הכיפה שלך, לפי הזקן שלך, לפי הפאות שלך, לפי המלבוש החיצוני. זה בעיה, כי זה לא מספיק. זה חלק מהבניין, אבל זה חלק כל כך קטן שהצניות לא נמדדת באורך השרבול בלבד. הצניות נמדדת לפי מה שאתה באמת בפנים. כן? גם זה קובע, זה לא מספיק. מה הבעיה שלנו? שהצניות לא התגלתה עדיין מספיק. אבל ברוך השם העולם הולך יותר ויותר לכיוון הזה של הפנימיות שמתגלה החוץ, ולכן אנחנו הולכים יותר ויותר לתיקון. לכן העולם יותר ויותר מתבשם כלשונו הקדושה של הרב קוק. אנחנו הולכים ומבשמים את העולם למרות המראה החיצוני, שזה נכון וקיים, אבל אני צריך להיות בראייה כל כך עמוקה שזה כבר לא צריך להפריע לי. צריך להתמודד איתו, צריך לכאוב את הכאב, אבל הדעת שבשמים מתרקמת ונבנית לגאולה שלמה.
זאת אומרת,
נלך
לו את המקום שלו.
נחלט. מה כשנתת את החיצוניות שלו, את התיקון מזרח משהו? הפנימיות, כן. כמה
שפנים
מתגלה? לעשות את זה תודה שפורת, אמרת, 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 הדעת כבר יודעת לעשות את הבירורים מי כן ומי שמי לא. זאת אומרת שכמה שאני לומד יותר, מעמיק יותר בזהות שלי, מגלה יותר מי אני, מאיזה עם אני, ככה לאט לאט ומהר מהר אפילו הדברים הולכים ונופלים. אל תתעסקי לקחת חרב ולהילחם ברע. זה ייקח לך המון זמן. תגלי טוב. תגלי טוב בעולם. מספיק טיפלנו ברע, אז התלכלכנו. כשאתה מתעסק עם בוס, אתה יוצא עם תקנים, תגלה טוב, כך אומר הבעל שם טוב, זכותות הדנה למעמד.
אז
ככה נלך
על המלאק,
בוודאי, בוודאי, רק מגלים את הטוב. הרי מה עושה המלאק? את מה הוא מחסה? את הפנים. יד על כך יוצא, אז מה אני צריך לעשות? לגלות את הפנים. ואז ממילא הוא נעלם. אין לו מציאות בכלל, הוא לא קיים בכלל. הוא רק מעלים את האור ואני צריך לגלות את האור. זאת המלחמה היחידה. זאת אומרת, הכל התחיל עם בגללך, כן? מה אנחנו צריכים לעשות? פשוט, כן, לגלות את האור. לגלות את האור. כמה שיותר, את הטוב שבנו, את החסד שבנו, את האהבה שבינינו, כן? ולאט לאט הדברים קטנים, ואתם רואים את זה במו עיניכם. או שאני אופטימי שזה מחלה, אני רואה ברוך השם שהדברים הולכים ונתקנים ברוך השם בעולם יותר ויותר, למרות כל מה שקורה בחוץ. זה קורה הרבה. ואני יודע שכעצם, כעוצמת הרע שמתגלה בחוץ, כך היא עוצמת הטוב שמתחילה לצאת. כי תמיד צריך לשמור על איזון. אז מתגלים הרבה דברים רעים ולא יפים. למה? כי הטוב גם כן מתחיל לצאת בגדול.
חשבון
נפש שלי, חשבון נפש שלי זה לא טוב, אבל אם זה ממשיך שאני מדבר רע אל פי, זה לא עוזר כלום החשבון נפש.
כן, תפסת
אותו? בוודאי. אני עושה חשבון נפש, אחרי שעשיתי חשבון נפש, קום ועבור לעשייה של אותו חשבון נפש. זה לא מספיק החשבון נפש הזה.
אתה אומר, תגלות הכל.
נכון,
תעבדו על זה,
תחיו אותו,
נו. ובצעני אנחנו צריכים
ללכת
לבדוק,
אוקיי,
מה אתם לא
בחיים,
איך אנחנו צריכים
לתקן, איך אנחנו צריכים לתקן. בסדר, בסדר, זה הדברים הבסיסיים הראשונים.
זה לא סותר.
אבל אין לנו זמן יותר מדי, מה שאמרתי עכשיו זה בן אדם לחברו. ומה שאמרתי אחר כך זה בן אדם למקום. בן אדם לחברו, תלכי ותבדקי, מה עשית רע? בן אדם למקום, תגידי לקב"ה ברוך הוא, תסתדרי איתו, אני יודע שעשיתי הרבה רע, אבל אני עכשיו רוצה לגלות טוב, ואז איתו את יכולה להסתדר. אבל עם השכן, את לא יכולה להסתדר, את תלכי ותגידי לו מה עשית רע.
אם אני אתחיל בבן אדם למקום?
את לא יכולה להתחיל בבן אדם למקום.
ממה אני גלות אותו, אני גלות האלאות?
לא עובד, לא עובד, זה לא עובד. לא עובד, זה לא עובד ככה. את צודקת, אבל את צריכה להתחיל ברובד הגשמי. כלומר, דרך ארץ קדמה לתורה. יש לי איזה אחד שהיה פה, הוא כבר לא גר פה, שאמר לי פעם אחת לפני ראש השנה, התקדמתי, הגעתי לאהבת הקדוש ברוך הוא יותר מאשתי וילדיי. אמרתי לו, אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה לא אוהב שום דבר, לך להחליט. תחזור כשתהיה בן אדם נורמלי. לא. לא, כי פשוט... לא שזה לא נושא אחר לגמרי, זה פשוט נושא שאם אני רק אשפך את הפה, זה ייקח לנו עד 8:30, ואני יודע שאני רוצה לכבד את השעות שלי בשיעור כדי שאנשים יהיה להם חשק לחזור ולא לאכול כל פעם קצת על השיעורים, כי אני יודע שאני בעצמי לא הייתי חוזר לשיעורים כשהמלמד היה חורג מהזמן פעם, פעמיים, שלוש. אמרתי, זה כבר לא שעה, זה כבר שעה ורבע, שעה וחצי, ואין כבר טעם לחזור לשיעור. אז בגלל שאני מכבד אתכם, אני לא רוצה רק לזרוק לכם סוכריה שאחר כך אתם תצטערו שאי אפשר ללכת יותר עמוק, אז אני מעדיף לא לענות על זה, אבל בהחלט שווה שיעור בפני עצמו, כי ההשנה הזאת היא ממש מיוחדת והצודקת לשאול את השאלה. על כל פנים, לא הספקנו הרבה, אבל בעזרת השם, רק לדעת שאנחנו בפנים טהורים, לתת מפה רק עם שני דברים בסיסיים, לבדוק מה לא בסדר, ביני לבין עצמי וכל המעגלים שאמרתי, וכשממש אנחנו מרגישים פחות או יותר טוב, לא לשכוח לנסות לבוא יום שישי לעשות אתרת נדרים ואתרת כללות בבית הכנסת במניין הראשון, לא לשלוח כפרות, כן? להעביר כסף, לא לשכוח, מה אמרתי? לא לשכוח גם, לא לשכוח. אפשר כן להעביר כסף ולהעביר על הראש, כן? זה תמורתך כפרתך, המעות הלכו לדקה ועד שכל המשפחה ילכו לחיים טובים שלו. שלוש פעמים. כן. 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 נכון, נכון. יש מדרגה עליונה ביום הכיפורים, אפשר לבכות גם משמחה. לא חייב לבכות מצער, וזאת השמחה והבכי האמיתי. לבכות בגלל שפגשתי את מי שהתגעגעתי אליו כל כך הרבה זמן. גם כשראיתי את הבן שלי אחרי הרבה זמן, בכיתי. נכון? אז כשאני רואה את עצמי, את אלוהי, את עמי, אחרי הרבה זמן, שהיו הרבה קליפות שמנעו ממני לראות את זה, אפשר לזכות בימים הכיפורים, וזה הבכי האמיתי והנכון. תודה רבה ושנה טובה, ומה חתימה טובה.